טוב, אנחנו סיימנו את פרק י"ט, כאשר הסיום היה סיום שכבר מזמין את פרק כ', שבו יש מעין עימות חריף בין איש יהודה לאיש ישראל, שגם פה ראינו שיש מעין התפתחות, זה מתחיל, ויען כל איש יהודה על איש ישראל, שיש פה איזה דגשים מי מדבר עם מי, נכון? והנה כל איש ישראל באים אל המלך, נראה שיש פה איזה ביקורת שהיא ביקורת כוללת, כל איש ישראל, כשהביקורת היא שאנחנו תכננו לבוא ולהמליך אותך ראשונים, והם באו והקדימו אותנו, אחינו איש יהודה, ולאחר מכן יש ויען כל איש יהודה על איש ישראל, ובהמשך ויען איש ישראל. זאת אומרת, נראה שהוויכוח הפך להיות מוויכוח של כל איש ישראל, לוויכוח יותר נקודתי של חלק מסוים מאנשי ישראל, שהם למעשה נכנסים לאותו עימות, והתוצאה היא ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל. זאת אומרת, יש פה מעין ביטוי של תוקף יותר גדול של אנשי יהודה מאשר אנשי ישראל. זאת אומרת, באמת התוקף הזה הוא נובע בראש ובראשונה מסיבה מאוד פשוטה. דוד המלך הוא זה שיוזם את זה. זאת אומרת, זאת אומרת, אני חושב, כמו שהסברנו פעם קודמת, ששורש העניין הוא, לא בגלל שדוד לא רוצה לקרב את אנשי ישראל, זה בא לידי ביטוי גם אצל שימי בן גרה, כאשר הוא מגיע, רואים שהוא מאוד מאוד משתדל לקרב אותו, והכבוד הגדול שהוא עושה לברזילי הגלעדי, שגם הוא אמרנו שמסתבר יותר שהוא מאנשי שאול, מאנשי ישראל, וגם אנחנו רואים לכל אורך המהלך של דוד, באופן כללי, שהוא משתדל להיות דמות מרכזית. אז למה פה דוד חורג ומבקש דווקא מאיש יהודה ללכת ראשונים? נראה לומר שהמרד של אבשלום היה מרד מורכב. למה? כי מצד אחד אבשלום עצמו, הוא לא מגיע מאנשי שאול, הוא לא מגיע מאנשי בנימין, אלא הוא מגיע ממש מתוך ביתו. הבן שלו מורד בו. לכן יש איזושהי מחשבה שבראש ובראשונה צריך ליישר את ההדורים ביחס למי? ביחס למעגל הפנימי יותר, ורק לאחר מכן במעגל החיצוני. אבל הדבר הזה התפרש ביחס לאנשי ישראל כסוג של העדפה, כסוג של מדרג של חשיבות, שהמקום שלהם, של אנשי ישראל, הוא מקום יותר נמוך, והם מרגישים שהדבר הזה הוא לא נכון. כמו שאומר, 10 ידות לאיב המלך. זאת אומרת, קשה שגם לא לראות את הסמיכות בין היחס למפיבושת, שאנחנו יודעים שחזל אומרים שבעקבות זה הולכת הממלכה להיחלק, נגזרת אותה גזרה להמשך של הפרק שבו כבר רואים את הניצנים של אותו פילוב עם, שהסיאו בזמן ממלכת ירובעם ורחבעם. אז בואו נתחיל פרק כ'. שם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר, ויאמר אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לאוהליו ישראל, ביטוי שאחרי זה מורדים השתמשו במהלך ההיסטוריה. ראינו ששבע בן בכרי נקרא איש בליעל, והדמות הנוספת שנקראת ממש באותו שם זה נבל הכרמלי, כשמחנה המשותף של שניהם, ששניהם למעשה הם אנשים שלמעשה מפלגים את העם, לא מובילים למקום של אחדות, אלא מביאים לסוג של פילוג בעם, וגם אצל שבע בן בכרי זה בולט מאוד, שמה הוא אומר? איש לא עליו ישראל. זאת אומרת, הוא לא בא ומציב אלטרנטיבה שלטונית, אלא הוא בא ואומר, בואו ניצור פה איזשהו ציור של אנרכיה, דוד פגע בנו, אז אנחנו עכשיו באים ומפרקים את החבילה. זה שבר קשה ביותר. ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע ימים בכרי, ואיש יהודה דבקו ומלכם מן הירדן ועד ירושלים. הביטוי פה הוא ביטוי מעניין, ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד. זאת אומרת, בעצם ראינו שבדיון עצמו היה איש ישראל. ופה חוזרים לאותו ביטוי, ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד. זאת אומרת, שבע בן בכרי מצליח, למרות שהוא איש בליעל, מצליח ליצור שבר כל כך גדול, שהביטוי הוא ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד.
הוא איש בליעל גם לפני
המקרא? מה?
הוא איש
בליעל
לפני,
שזה רק בצזר המקרא הזה? בפשטות, זה הדמות שלו. הביטוי הזה שנעשה בזמן המסוים הזה, זה ביטוי לאישיות הכוללת שלו, ככל הנראה. כי כשמדברים על איש בליעל, נראה שכבר לפני זה הוא איש בליעל. זה לא דבר שהתחיל עכשיו. והמעשה הזה הוא מבטא את אותה תכונה פנימית שיש לשבע בן בכרי. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, ויקח המלך את 10 נשים פילגשים אשר הניח לשמור הבית, ויתנם בית משמרת ויחלקלם, ועליהם לובה ותהיינה צרורות עד יום מותן, אלמנות חיות. זאת אומרת, יש פה שני דברים. דבר ראשון, באמת, יש פה לכאורה מעשה קשה ביחס לאותם נשים. מה חטאו אותם נשים? אבל יש איזשהו צד שקודם כל ודאי שהיה פה איזו פגיעה. זאת אומרת, המלך לא יכול להמשיך לחיות עם אותם נשים לאחר אותה פגיעה שפגע בהם אבשלום. אבל יש גם איזשהו צד שזה בא ומעין מזכרת חיה למרד אבשלום. זאת אומרת, העובדה שנמצאות בארמון, זאת אומרת, איש עם משמרת, אותם נשים, זה למעשה מעיד על איזה שבר גדול שהיה, שדוד, למרות שהוא ממשיך הלאה וחוזר לממלכתו, הוא לא בא ואומר לא קרה כלום ומשחרר אותם או עושה משהו מעין זה, אלא הוא שומר על אותה מציאות מורכבת. זאת אומרת, גם לאחר מרד אבשלום, לא הכל חזר לקדמותו. לפעמים יש נטייה, לאחר שיש איזה שבר, נסות להחזיר את כל המסלול, לסדר את הפאזל, הנה, עכשיו הכל בסדר. הסתדר. לא, לא הכל בסדר. קרה משהו, קרה פה איזה שבר, ויש דברים שמתוך השבר הזה אי אפשר לרפא, והדבר הזה בא לידי ביטוי אצל הפילגשים, שמת מצד אחד, הן לא יכולות להיות משוחררות, ומצד שני, דוד לא יכול להמשיך ולחיות איתם כנשים. ויאמר המלך אל המסע, עזק לי את איש יהודה 3 ימים, ואתה פה עמוד. זאת אומרת, יש פה מעין ציווי מפורש, שדוד מצווה, הציווי הראשון שאנחנו פוגשים באופן ישיר, שדוד מצווה את המסע. ומה האמירה המאוד מאוד חדה של דוד? לאחר 3 ימים, ואתה פה עמוד. מה שנקרא, אין פה אפשרות להבין את הדברים באופנים שונים. יש ציווי מפורש, לאחר 3 ימים אתה צריך להיות פה. ויהיה לך מסע להזיק את יהודה, ויוחר מן המועד אשר יעדו. ויאמר דוד אל אבישי, אתה ירא לנו שבע בן בכרי מן אבשלום, אתה קח את עבדי אדוניך ורדוף אחריו, פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו. קורה פה דבר מעניין. זאת אומרת, דוד בשלב הזה לא מתחשבן עם המסע, אלא מה הוא עושה? פשוט עוקף את המסע ועובר לאבישי. למה הוא עובר לאבישי ולא ליואב? מה? כי ככל הנראה, החשבון שיואב הורג את אבשלום, עדיין עומד בעינו. עכשיו, יש פה איזשהו נקודה של שבר גדולה, שמעידה על עוצמת התלות בין דוד לבין בני צרויה. מצד אחד, דוד רק לפני פרק אומר, מה ליב לכם בני צרויה? ומי אומר את זה? לאבישי עצמו. ועכשיו אומר דוד, אתה חייב עכשיו ללכת להילחם, אבישי, קח את הצבא, צא להילחם בשבע בן בכרי, והוא גם אומר את האילוץ. למה? כי יראה לנו שבע בן בכרי מן אבשלום. זאת אומרת, איש היא מציאות של חוסר ברירה. פשוט המסע לא עומד במשימה. הקושי הזה בין בני צרויה לבין דוד, שדוד מצד אחד לא מתחבר אליהם, מה לי ולכם, אבל מצד שני יש לו איזה הכרח מאוד מאוד גדול להיעזר בהם, הוא מלווה אותנו לאורך כל פרשות דוד, ממש כבר מהבריחה מפני שאול, עד סוף הפרק, וגם תחילת ספר מלכים. איזו נקודה של הכרח. אנחנו לא בדיוק יודעים למה המסע התעכב. הדברים הם לא מפורשים. חז"ל אומרים לנו שסיבת העיכוב, קודם כל אני אקרא את הרד"ק שאומר באופן מפורש את מה שאמרנו, כשראה דוד שלא בא המסע, אמר לאבישי שירדוף אחי שבע בן בכרי, ולא אמר ליואב, כי בליבו היה להסירו שלא יהיה שר צבאו מפני שהרג את אבשלום. זאת הנחת היסוד. עכשיו, מה הסיבה ויוחר מן המועד? אשכחינו לרבנן, תפתחו במסכתה. זאת אומרת, שבע בן בכרי מגיע, והוא למעשה פוגש את חכמים, חכמים פתחו את המסכת, ולכן הוא לא יכל להפריע לחכמים, היה צריך לדבר איתה לפני היציאה למלחמה, והוא לא יכל להפריע להם כיוון שהם למדו תורה. זאת אומרת, המסע בין יתר, יש לו סיבה למה הוא מתעכב. יש לו סיבה למה הוא מתעכב. מה הסיבה שבגללה הוא מתעכב? הוא מתעכב בגלל כבוד תורה. מתעכב בגלל כבוד תורה. זה הסיבה שהמסע בין יתר, זה לא דבר סתמי. אבל מבחינת דוד, עדיין שבע בן בכרי מארגן את ישראל, וחייבים למצוא לכך פתרון מיידי. ויצאו אחריו אנשי יואב, והקריטי והפליטי וכל הגיבורים, ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. זה גם מעניין, על מי הציווי? על אבישי, ומי יוצא? אנשי יואב. אנשי יואב זה כולל גם את אבישי או לא? יכול מאוד להיות שגם אבישי זה חלק מאנשי יואב. זאת אומרת, הרי גם אבישי היה תחתו, תחת יואב. הם עברו את האבן הגדולה אשר בגבעון, והמסע בא לפניהם. ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב המוצמדת על מותניו בתערה, והוא יצא וטיפול. ויאמר יואב להמסע, השלום אתה אחי, ותוכז יד ימין יואב בזקן המסע לנשק לו, והמסע ננשק לו, והמסע לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויקהו בה אל החומש, וישפוך מעב ארצה, ולא שנה לו, וימות, ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי. זאת אומרת, מגיע המסע, לכאורה מאותו מקום שאליו הוא הלך בשביל לקבץ את אנשי יהודה. ככל הנראה, חלק מהקיבוץ היה גם דרך מסע בין חכמי ישראל, והם פתחו במסכת, לכן הוא לא יכל להפסיק אותם, לא יכל להפריע להם. ועכשיו כשהוא מגיע, כבר כל הכוח של יואב מתקדם הלאה, ויואב במעין תרגיל, ויאמר יואב למסע, שלום אתה אחי? קורא לו לשלום, והתוצאה היא בעצם הריגת המסע. המסע היה אדם גיבור חי. את המסע פגשנו בתחילת הופעתו של דוד, דרך אגב, המדרש אומר ששני נעריו של שאול שהולכים איתו ביחד, זה המסע בין יתר ואבנר בן נר. זאת אומרת, המסע הוא גיבור חי, חלק מנעריו של שאול, ובאותו דיון, כאשר שאול מוצא לברר על דוד, בין מי הוא האלם, זאת אומרת, מי זה אותו נער שעכשיו רואים את גבורתו, המטרה שלו הייתה לשאול האם ראוי למלוכה, אז אבנר מנסה לבוא ולומר שכן, דואג האדומי רוצה לבוא ולומר שלא. מבחינת הדיון ההלכתי, דואג אפילו גובר מבחינת טענותיו על אבנר, ואז אומר שאול, בן מי זה האלם, שהתעלמה מהם הלכה, ואומר, אומר שאול לאבנר, צא ושאל בבית המקדש, בבית המדרש. שאל, אמרו לו המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אק שלו דואג כל הנקושייתה. הקשה דואג את כל אותם קושיות. השתקו. לא ידעו מה להשיב. באי להכריז עליהם. רצו להכריז עליו כמה? כמי שאסור לו לבוא בקהל. אסור לבוא בקהל פסול חיתון. מיד והמסע בין איש ושמו יתרה ישראלי, אשר בא עליו יגאל בת נחש, וכתיב יתר ישמעאלי, אמר רב הממד שחגר חרבו כי ישמעאל, ואמר כל מי שאינו שומע הלכה זו, ידקר בחרב, כך מקובלני בדינו של שמואל הרמתי, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. עכשיו דנים לגבי הנאמנות שלו, אבל פוגשים את המסע, כמי שבא ודואג לכך שדוד לא יהיה פסול חיתון, שיהיה לו מותר לבוא בקהל, מצד זה שהוא אומר מקובלני בדינו של שמואל הרמתי, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. ואת המסע הוא דמות שמצד אחד הוא קשור לשאול, כך לפי חז"ל. מצד שני הוא בן משפחה של דוד, והוא נמצא איפשהו בנקודת התפר. נמצא איפשהו בנקודת התפר. יואב משתמש פה באיזשהו תרגיל, ויום יואב להמסע, שלום אתה אחי. רואים שלא תמיד שאומרים אחי, זה באמת מתוך כוונות של קרבת יתר, כן? לפעמים זה אינטרסי. אבל הביטוי שהשלום לך אחי, הוא ביטוי של קרבה גדולה. שכשקוראים את דברי הימים, אפשר לראות שיש ביטוי די דומה. כאשר המסך עובר לדוד. ויבואו מן בני בנימין ויהודה עד למצד לדוד, ויאמר דוד לפניהם, ויען ויאמר להם, אם לשלום באתם אליי, לעוזרני, יהיה לי עליכם לבב ליחד, ואם לרמותני, לצרי, בלא חמס, בחפי, יראה אלוקי אבותינו ויוכח. הוא אומר להם דוד, השאם באתם למה? לשלום. או לא באתם לשלום. מה עונה עכשיו המסע? ורוח לבשה את המסעי, ראש השלישים, לך דוד ועמך בן ישי שלום, שלום לך ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוקיך ויקבלם דוד ויתנם בראשי הגדוד. מה הביטוי שחוזר פעם אחר פעם, במפגש בין המסאי לבין דוד? שלום. ועמך בן ישי שלום, שלום לך ושלום לעוזריך. אומרת, חוזר שלוש פעמים אותו ביטוי של שלום. כשיואב מגיע, הוא משתמש ממש באותו ביטוי שהמפגש הראשון של החבירה בין המסע לבין דוד. ויאמר יואב למסע, שלום אתה אחי. שלום, ממש. איזשהו יסוד של קרבה. אלא יואב משתמש באותו ביטוי בשביל להוריד את רמת הכוננות של המסע. ומכוח זה הוא יכול לבוא ולהורגו. ואז ממשיכים הלאה. ויואב אבישי אחיו רדף אחרי שפע בן בכרי, ממשיכים את אותו מהלך. דרך אגב, אם נשים לב, יואב תמיד כשהוא הורג, זה תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה. זאת אומרת, גם כשהוא הורג את אבשלום, זה תוך כדי הקרב, ממשיכים אחרי זה אותה מרדף. גם פה, זה בדרך. בדרך לבוא ובעצם מרדוף אחרי מי? אחרי שבע בן בכרי. זאת אומרת, יש פה איזה מצב שזה נראה כמו תהליך של קרב. תוך כדי כשיבואו ויודיעו לדוד, מה יודיעו לדוד? ניצחו את שבע בן בכרי. אומרת, המסע הזה כבר הופך להיות איזשהו דבר שנכנס לתוך אותו מהלך. עכשיו, יואב, יש פה היגיון גדול מאוד. זאת אומרת, הם קיבלו עכשיו פקודה. מה הפקודה שלהם? לבוא לתפוס את שבע, את, את שבע בן בכרי. המסע לא מרד במלכות לכאורה, לא קיים את ציוויו של דוד, שדוד אמר לו באופן מאוד 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 חד, מה הביטוי שהוא אומר לו? שלושת ימים, ואתה פה עמוד, ועכשיו יש לו תירוץ. יש לו תירוץ ליואב. עכשיו, פה באמת השאלות, שאלה קשה מאוד, האם עומד מאחורי זה באמת איזה קנאות למלכות דוד, שיואב רואה שיש פה מרידה במלכות, ולכן הוא בא והורג את המסע, ואין פה שום נקודה של אינטרסים זרים חלילה, או שכן יש פה איזו נקודה שיואב מחפש את ההזדמנות לחזור להיות שר צבא דוד. מה בעצם ההבנה הפשוטה?
זה
כבר
נכנס פה,
כל
המלך פה נכנס לבד, לא צבא טוב.
זה נכון, למרות שיש לו באמת, יש לו סיבה טובה לכאורה. הוא לא סתם בא והרג בשביל לחזור, זאת אומרת, באמת המסע לא קיים את ציוויו של דוד.
קודם, עצם זה שהוא הולך לרדוף אחרי שבע בן בכרי, עושה את זה לבד.
זה לא מדויק, בגלל שהוא יוצא יחד עם אבישי. אבישי קיבל את הציווי. הגיבורים של יואב זה בעצם הכוח של אבישי. זאת אומרת, יש פה מציאות שהיא באמת מציאות מורכבת.
יואב היה אדם גדול, למה להכשיל אותו? לא דוקים בדרך כלל.
לבוא ולחשיד אותו באיש ואינטרסים שהם אינטרסים אישיים. אני חושב, הרי ראינו שעם כל זה שיואב ודאי היה ראש הנדרים, יואב מבקר את דוד באופן מאוד מאוד חריף, עוד לגבי מרד אבשלום, אם אתה לא יוצא, לא יישאר איתך אף אחד. ויותר גרוע ממה שהיה עם אבשלום. יש פה איזה ביטוי, יכול מאוד להיות, שיואב רואה את מה שגם דוד בעצם ראה. דוד רואה איזושהי מציאות של תלותיות בינו לבין בני צרויה. אין ברירה. המסע לא הגיע בזמן, לא הגיע בזמן אולי מצד העדינות שלו, אולי מצד חיפוש השלום שלו, אולי בגלל ההתנהלות שלו. התנהלות שהיא לא התנהלות כל כך כוחנית, כל כך שעובדת באופן כל כך חד כמו שבני צרויה עובדים. אז בני צרויה כשהם מקבלים ציווי, הציווי הוא חד משמעי. אצל המסע המציאות יותר מורכבת, הנה פתחו מסכתה, זה לא כך פשוט. אצל יואב עם כל הגדלות שלו, טוב, יש ציווי. הדברים הם יותר מוחלטים, ולכן גם יואב מרגיש שהיכולת לבוא עכשיו ובאמת להעמיד את הממלכה, להצליח לדכות את המרד, אז כמו שיואב לא, כמו שהמסע לא הגיע עד עכשיו, הוא בעצם לא יכול לנהל את הצבא. ויש פה חשש אמיתי לשלמות המלכות של דוד. זאת אומרת, יואב הוא יותר קנאי מקנאי למלכות דוד מהבחינה הזאת. כך אנחנו רוצים להסביר את הנקודה הזאת של השם שמיים של יואב. למרות שיכול להיות שיש פה גם, כיוון שמדובר פה על דברים שהם קשורים ממש לנקודה של יואב, יכול להיות שיש פה גם נקודה מסוימת של נגיעה. אי אפשר להתעלם מזה, כי אנחנו רואים שהוא עושה משהו שהוא לא בסדר לי בדוד. ואנחנו פוגשים בספר מלכים, שדוד מצווה את שלמה למעשה, עם אדם חכם מעטה, ולמצוא איך בסופו של דבר להרוג את יואב.
זה שדוד לא הסכים איתו, ראינו שם,
שם אין שום נקודה, קודם כל שם זה אבישי. זה לא יואב. יואב יותר נמצא...
אבל גם אבשלום. גם אבשלום, זה לא... קוראים את
אבשלום. בכל המציאויות שיואב למעשה פועל בניגוד לדוד, יש לו איזה צד מסוים של נגיעה. אני לא יודע לבוא ולומר אם הנגיעה הזאת הייתה נגיעה שחלילה איננה לשם שמיים. אני לא יודע לומר. אבל מבחינה המציאותית, אנחנו יכולים להבין מאוד מאוד באופן חד מה היה המניע של יואב אם אנחנו נחפש את הצד האישי. אם זה מופיע לגבי אבנר, שראינו שחלק מהפרשנים באים ואומרים שבעצם דוד רוצה את אבנר כשר צבא בשביל שהוא יוכל, מה שנקרא, להיפטר מההתנהלות של בני צרויה. ובוודאי שיש פה נקודה של התנגשות, מגיע שר צבא, הולך לקבל תפקיד, זה לא פשוט. לגבי אבשלום ראינו שרף את השדה. יואב הוא זה ששולח את האישה התקועית בשביל לבוא ולהחזיר. זאת אומרת, יואב מאוד מאוד מעורב נפשית, אישית, בכל מה שקשור לעניין הזה של אבשלום, וגם אצל המסע, בעצם מסע באופן רשמי, בא והחליף אותו בתור שר צבא. זאת רואים שבכל המקומות שיואב נכנס, זה בא על איזושהי משבצת שקשורה אליו באופן זה או אחר. עכשיו, אני בא ואומר, אני לא חושב שצריך לבוא ולהגיד, טוב, יואב, חלילה וחס, היה בן אדם רודף כבוד שרצה את האינטרס האישי שלו. אבל כן, אפשר לבוא ולומר שיואב חש זהות מלאה בין התפקיד שהוא ממלא לבין הופעת מלכות דוד. וברגע שהוא הולך הצידה, באיזושהי מידה, יש חשש לגבי הופעת מלכות דוד. כך הוא תופס את הדברים, ולכן הוא לא יכול לוותר על מרידה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה זהות בין ההופעות הללו. כך אפשר לנסות להתבונן בדברים. ואיש עמד עליו מנערי יואב, ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד אחרי יואב. מה הוא בעצם אומר עכשיו? מה האמירה של אותו נער? בעצם, מי רוצה את יואב, אבל לא רק זה, ומי אשר לדוד אחרי יואב. באמת, פעם נוספת, לכאורה בניגוד להנחיה של דוד, בעצם יואב לוקח את ההובלה של דוד בלי ידיעתו של דוד, בלי רצונו של דוד. והדגש הוא אחרי יואב, לא אחרי בני צרויה. אחרי יואב. יואב משתלט בעצם על כל המהלך, כל ההובלה עכשיו של דיכוי המרד, וזה דבר שהוא באמת אבסורדי. אתה רואה את שר הצבא, בדרך כלל כששר הצבא מורד, הוא מורד בשביל מה? בשביל לתפוס את השלטון מול המלך. פה מה עושה יואב? הוא למעשה משתלט על הצבא בשביל המלך שבעצם לא רוצה אותו. זה קצת של הפוך על הפוך. איזה צד של נאמנות שצד, מה? אם אני בא ואומר, נגיד זה באופן הכי, הכי, הכי בוטה שאפשר לומר את זה, בזהירות, חלילה, מצד כבוד גדולי עולם אלו, הגולם קם על יוצרו. זאת אומרת, יואב שהוא תחת דוד, בעצם משתלט כבר על המחשבה של דוד. משתלט כבר על ההנהגה של דוד. והמסע מתגולל בדם בתוך המסילה, וירא עם כי עמד כל העם, וירא האיש כי עמד כל העם, ויסב את המסע מן המסילה השדה, וישליך עליו בגד כאשר ראה, כל הבא עליו ועמד. זאת אומרת, כדי שלא יהיה עיכוב במלחמה, מה עשו? שמו אותו במקום יותר צדדי, שלא יראו שהוא באמת נהרג, ולכן הולכים אחרי יואב. כאשר הוא גם מן המסילה, עבר כל איש ישראל אחרי יואב, לרדוף אחרי שבע בן בכרי. ואז מה התוצאה המעשית? כולם באים ורודפים אחרי שבע בן בכרי. ויעבור בכל שבטי ישראל, אבלה ובית מעכה, וכל הברים, ויקלהו, ויבואו, ויקהלו, ויבואו אף אחריו. ויבואו ויצורו עליו באבלה, בית המעכה, וישפכו סוללה על העיר, ותעמוד בחל, וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. יש פה מלחמה מסביב.
העם של יואב
וגם איש ישראל? מה? העם של יואב וגם
איש ישראל
או איש יהודה? לכאורה רק איש יהודה. מה? הוא יעבור בכל שבטי ישראל. אני חושב שזה חלק מהכיבוש. חלק מהכיבוש.
זה גם שכל ישראל עוצרים לפני המסיעה, לא איש יהודה, איש ישראל.
וירא איש כי עמד כל העם. איפה כתוב מה שאתה אומר? מה שכתוב איש ישראל זה רק בהמשך, ויעבור בכל שבטי ישראל אבלה ובית מאחה וכל הברים ויקהלו ויבואו אף אחריו. זה בהמשך שהוא עובר בכל מקום. בעצם הכוח הוא הכוח הצבאי הבסיסי של יואב, כך נראה. עכשיו יש לנו את העניין של האישה החכמה, שזו פרשה מרתקת, אני לא יודע אם נצליח לסיים את כולה היום, אבל הדברים הם מעניינים מאוד. ותקרא אישה חכמה מן העיר, שימעו, שימעו, אמרו נא אל יואב, קרב עד הנה ואדברה אליך. זאת אומרת, קודם כל אישה חכמה, בראש ובראשונה שהיא יודעת בדיוק לסמן, היא נמצאת במצור, מאיפה היא יודעת בדיוק מה קורה? היא יודעת בדיוק, כנראה היא כבר מבינה שיואב הוא המנהיג, מבינה שיואב הוא המחליט, והיא קוראת ליואב. והיא קרב אליה, ותאמר האישה, אתה יואב? ויאמר אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתך, ויאמר שומע אנוכי. קודם כל, הדבר מעניין מאוד, כי האישה שעכשיו באה ומדברת, היא מדברת לכאורה מיוזמתה, ואנחנו כבר פגשנו אישה אחרת, שגם כן באה ודיברה, אבל היא דיברה מפיו של מי? של יואב. זאת אומרת, בעצם היא משתמשת באותו אופן שבו יואב מנסה לשכנע את דוד, והוא רוצה לשכנע אותו, אז הוא משכנע אותו באופן כזה שהוא שולח לו אישה, אבל האישה הקודמת היא לא אישה חכמה, הכרח. נכון, כתוב אליה שגם אישה חכמה. אבל הביטוי שבה, מה היא? אישה תקועית. פה מה היא? אישה חכמה. היא לא מדברת מכוח מישהו שמכניס את הדברים לפיה, היא מדברת מכוח מה שיש לה לומר. אבל זה מעניין ששתי אנשים שבאות ומדברות, שתיהן למעשה קשורות ליואב, כשפעם ראשונה יואב הוא זה שיוזם את דבר האישה ביחס לדוד. ותאמר לאמור, דבר ידברו בראשונה לאמור, שאול ישאלו באבל וכן היתמו. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלע נחלת אדוני? ויען יואב ויאמר חלילה חלילה לי אם אבלה ואם משחית. לא כן הדבר, כי איש מהר אפרים שבע בכרי שמו נשא ידו במלך בדוד, תנו אותו לבדו והלכה מעל העיר. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויחרטו את ראש שבע בן בכרי, וישליחו אל יואב, ויתקע בשופר ויפוצו מעל העיר איש לאוהליו, ויואב שב ירושלים אל המלך, ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע לקריטי ולפלטי. ועשו דמות חדשה שהיא מעניינת מאוד של עצמה, בניה ובן יהוידע. אבל הפרשה הזאת היא פרשה לא ברורה. אנחנו לא בדיוק מבינים מה החוכמה כל כך גדולה של האישה. יש דברים מסוימים שאנחנו כן יודעים. מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שבעצם היה פה סכנה של עיר שלמה. האישה הצליחה להוריד או הצילה את העיר מכוח זה שהסגירה את שבע בן בכרי, שקרתה את ראשו. הצליחה לשכנע את העם לחיות את ראשו וגם את יואב לקבל את אותה קריטת ראש. מה החוכמה הכל כך גדולה פה? אז עוד מעט נראה שכבר חזל דנו האם זה בסדר, מה היה היתר לבוא ולמסור את שבע בן בכרי, וכשלעצמו דבר מורכב, מה בדיוק החשבון? אבל מה החוכמה הכל כך גדולה של אותה אישה? חזל נכנסים ומספרים לנו את התוכן הפנימי שהיה באותו מעשה, ומי זאת הייתה אותה אישה חכמה? שהדברים הם דברים נפלאים מאוד. אולי נתחיל דווקא מתרגום יונתן על ספר בראשית. תרגום יונתן בן עוזיאל אומר במניין השבטים בפרשת ויגש, שם מופיע, ובני אשר, ימנע וישבה וישבי ובריאה, וסרח אחותם. ובני בריאה, חבר ומלכיאל. ויש פה דבר מפתיע, כי אנחנו יודעים שבכל המניין, אנחנו מונים גברים, בנים. ופה, בתוך המניין הזה של פרשת ויגש, נכנסת אישה, או בת, משבט אשר, מבני אשר, שנקראת וסרח אחותם. עכשיו, יונתן בן עוזיאל, למרות שהוא מתרגם, מתרגם בדרך כלל על דרך הפשט, פה חורג מהנהגתו הרגילה, ומסביר לנו מי הייתה אותה סרח. זאת אומרת, מה הצורך להסביר מי הייתה, זה אנחנו מבינים כולנו ברמת פשט, נכון? מה פתאום נכנסת פה איזו אישה לא מוכרת, שאנחנו גם לא פגשנו אותה במהלך הפסוקים, הפרקים הבאים. פה אומר התרגום יונתן גוזיאל כך, ובגוי דאשר, ימנע וישבה וישבי ובריאה, ושרח אך תהון, דידברית כדי קיימה, ללוניתה, על דבשרת ליעקב, דיוסף קיים. זאת אומרת, דבר ראשון, מה הדבר ראשון שהיא עשתה אותו סרח בן אשר, בת אשר? היא זו שמבשרת ליעקב שעוד יוסף חי. היא שזיוות ליתווי אבל מדין קטול ביומי יואב. עוד נתון. מי אותה סרח בת אשר? היא אותה אישה חכמה שהצילה את העיר בימי יואב. חתיכת היסטוריה האישה הזאת, כן? אם אנחנו מסתכלים עוד לפני יציאת מצרים, אנחנו מדברים עכשיו על תקופת, סוף תקופת דוד, סדר גודל של הרבה דורות. מה? 400 שנה. 400 שנה. זה דבר שטעון הסבר. חז"ל מרחיבים בנקודה הזאת של סרח בת אשר והמקום המיוחד שלה. אין לנו עכשיו זמן להאריך, וזאת השם פעם הבאה ניכנס קצת יותר להבין את עניינה של סרח בת אשר.